הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אנחנו נדבר על הפרק פגישות רבות, לא משנה באיזה תרגום אתם. נמצא איתי היום איתי רותם נחמיאס, היי איתי.
היי.
מה שלומך?
מצוין, מצוין. אני שמח סוף סוף להיות פה.
אני שמחה שאנחנו סוף סוף נפגשים, הייתה לנו איזה דחייה, אבל הנה, אנחנו פה. איתי, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
טוב, נעים מאוד, אני איתי רותם נחמיאס, בשמי הקודם איתי נחמיאס, ואני תולקינאי ותיק, במקצועי האזרחי אני ליצן רפואי, אני עובד בבתי חולים, בכמה בתי חולים, עם ילדים, מבוגרים, הכל. אני תולקינאי, כמו שאמרתי, תולקינאי מגיל 12 בערך, 11, אני חושב שזה נחשב שאני בין מייסדי הקהילת טולקין הישראלית. כאילו, המפגש הראשון של הקהילה שהיה בבית של מישהו, היה בבית שלי.
מגניב. אז מה באמת המקום של טולקין בחיים שלך? מתי ואיך נחשפת לראשונה לספרים?
אז אני בגיל 12 קיבלתי מתנה לבת מצווה. קיבלתי במתנה את ההוביט, שזה היה אז הטולקין היחיד בעברית. שנה אחרי שקיבלתי אותו יצא גם תרגום הטייסים, זאת אומרת אני קיבלתי את התרגום הראשון של משה הנעמי, הלבן מה שקוראים, שנה אחרי זה פחות או יותר יצא השחור, תרגום הטייסים, וכבר בשלב אחרי שקראתי את ההוביט, חברי הטוב לכיתה ולעוד כל מיני דברים, אמר כן, גם אני קראתי והוא קרא את השחור באמת, את הטייסים. ודיברנו על זה מה ההבדלים וזה ומאוד התלהבנו, מאוד אהבתי את הספר, קראתי אותו כבר איזה 3-4 פעמים, ואז יצא שר הטבעות. את שר הטבעות כבר קיבלתי באמת לבר מצווה. אבל רק את הראשון. שר הטבעות, חבורת הטבעת. באיזשהו שלב נעצרתי ולא יכולתי להמשיך. עוד לא הגענו לקטע שפה נעצרתי, אבל אני יכול לגלות שזה היה במכרות מוריה. שזה מקום מאוד חשוך ומפחיד, ואני פשוט פחדתי מה הולך להיות שם. ולא טעיתי, מסתבר. אבל בסוף, כשעזרתי אומץ, אז עברתי את זה והמשכתי והייתי בשוק שקרה מה שקרה, לא נספיילר, ואז, את יודעת מה עושים כשגורמים את הספר הראשון?
קוראים אותו שוב.
נכון, יפה מאוד. ולמה קוראים אותו שוב? בעיקר כי הספר השני עוד לא יצא. כמו שטולקין פרסם בהתחלה באמת את שני הכרכים הראשונים בלבד, אז חיכינו שיצא השני, קראנו, אני והחבר, כבר הייתה קהילת טולקין קטנה בינינו, ואז חיכינו לשלישי שיצא, ושהוא יצא סוף סוף, זה היה, וואו, איזה כיף.
יש איזושהי דמות שאת אוהב במיוחד מהספרים?
כן, אני כמובן אוהב את רוב הדמויות, אבל החלטתי שהדמות שאני הכי אוהב זה פנגורן, זקן עץ, טריבירד, האנט. הוא תושב יער פנגורן, על שמו קראו היה יער ולא להפך. אחד היצורים העתיקים בטבע, כמוני בקהילת טולקין, באמת לזקני הקהילה קוראים האנטים. אנטים הם העם החביב עליי, והטריבירד המייצג שלהם. וגם כזה אני בסך הכל, אני איש מאוד איטי, הייתי רוצה להגיד יסודי, אבל זה לא נכון, אבל איטי, זה בטוח.
תקציר הפרק של השבוע. פרודו מתעורר מהאילפון, הפעם בריבנדל, שלצד מיטתו גנדלף. הם משלימים פערים, ואחרי שפרודו מתאושש, הוא יוצא להסתובב בביתו של אלרונד, שם הוא יפגוש את חבריו, ויסעד עם אורחים רבים בארוחה חגיגית לכבודו. אחרי הארוחה מתרחש המפגש המרגש ביותר עם דמות שלא ציפיתי שנראה בכלל. יש לנו פה איזושהי נקודת ציון, הפרק הקודם היה באמת סיום של הספר הראשון, אנחנו מתחילים את הספר השני, שניהם חלק מהכרך הראשון.
כן.
זה פיצול במרכאות אותנטי מבחינת טולקין, בעוד שפיצול הכרכים זה באמת פיצול שנעשה משיקולים של ההוצאה.
היה חסר נייר.
אז מפה יש לנו איזושהי נקודה חדשה. נכון לעכשיו זה לא מרגיש לי לפי הפרק הזה שאנחנו עד כדי כך בספר אחר. אני לא יודעת אם התחושה הכללית אמורה להיות שונה, או שזה פשוט איזושהי נקודת ציון בדרך שבגללה טולקין אולי בחר לחלק את זה פה.
קודם כל, זה שהם הגיעו לריבנדל זה נקודת ציון משמעותית, הם סוף סוף הגיעו לריבנדל. בקטע הזה גם אני חושב שפרודו אומר שמבחינתו זה היה המסע, זה המסע שלו, הוא מביא את הטבעת לריבנדל ושלום על ישראל. אגב, וזה עוד סיפור אישי, אני הקראתי את כל קרחי שר הטבעות לאשתי, לפני שהתחתנו. מזל שהיא הסכימה להתחתן איתי אחר כך. כל פעם הייתי מקרילה והיא הייתה נרדמת, ואז כשהייתה מתעוררת או למחורת, היא הייתה שואלת אותי, הם כבר הגיעו לריבנדל? כי זו דרך ארוכה, דרך ארוכה, ובסופה אפילו פרודו לא יודע שהוא הגיע כי הוא מתעלף. אז מה שקורה כאן זה באמת קודם כל עושים לנו ראפ-אפ של כל מה שהיה. גנדלף, אנחנו סוף סוף פוגשים אותו.
זה הרבה דברים שחיכינו להם, רוב אם לא כל התפר הראשון.
ממש, זה עוד שוב מסיבה שציפינו לימים רבים. יש גם מסיבה וגם פגישות.
רבות.
פגישות רבות מאוד ועם אנשים שסוף סוף כאילו גנדלף ובילבו ש... הם היו מרכז של הספר הקודם, ההוביט, אני מדבר. פתאום, out of nowhere, הם מגיעים. למרות שלגנדלף ציפינו כבר שיהיה שם, וכאילו, אדם, איפה היית? קיווינו.
אנחנו מתחילים את הפרק בזה שלהרגשתי לא מחליפים סוס מנצח, אנחנו מתעלפים כל פעם בפרק הקודם ומתעוררים בבטחה בפרק החדש, אז אני לא יודעת כמה פרקים עוד נמשיך ככה, אבל זה כבר הפרק השני ברצף שפרודו מתעורר באיזשהו מקום מהאילפון, הוא במקום בטוח וכולם די בסדר בסך הכל, הפעם רק הוא במיטה והוא במקום שהוא לא מכיר, מסתבר שהגענו ליעד הנחשף, שזה הבית של אלרונד, וההפתעה שלנו שגנדלף פה. בשלב הזה, מה שזה גרם לי לחשוב, זה שבאמת גנדלף הוא זה שהיה שם במעבר של המעברת, שראינו איזושהי דמות עם לשונות של אש, והכל כבר היה מאורפל, אז חשבתי שכבר שם פגש את החבורה שלנו, בהמשך הפרק אנחנו נראה שלא כל כך.
אבל גנדלף הוא זה שמוסיף עיצוב לשיטפון של הנהר, שמסתבר שזה מנגנון קבוע, שהוא כנראה הוא במצוות אלרונד. זאת אומרת, אלרונד אמנם לא שולט על המים בעולם, אבל הוא על הנהר הזה, זה מערכת ההבטחה הראשית שלו.
הוא הוסיף שם איזשהו טאץ'. מסתבר שפרודו דיבר מתוך שינה, וזו דרך מאוד נוחה לזה שגנדלף בעצם סוג של למד מתוך זה, על ההתרחשויות שהיו בתל הקבורה ופסגת הרוחות והדברים שקרו בדרך, אז בעצם פרודו כבר עדכן אותו בלי שהוא שם לב על דברים שקרו.
גנדלף קצת מייפה את דבריו, זאת אומרת, כנראה שהוא נכנס ככה לראש של פרודו, אפשר להגיד שזה בלי רשותו, אבל אם כבר במילא היה ביניהם קשר, זה לא ככה, הוא לא פורץ למחות של אנשים כמו בחלל עמוק 9, whatever, כאלה, אלא בוא נגיד שהוא, לפרודו הוא אומר, אתה דיברת הרבה מתוך שינה, ואז גילית את סודותיך, לגנדלף יש את היכולת, כמו לעוד, גם לאלפים, גם לאלרונד למשל, יש את היכולת הזאת של להגיע למוח של בן אדם ולדבר איתו בטלפתיה, בקיצור. טולקין אגב הסביר את זה באיזשהו מאמר שלו, שאיך אומרים, אירו, האלה אחד, תכוון שככה זה יהיה מלכתחילה. שאנשים לא יצטרכו לדבר, יוכלו פשוט לשבת אחד עם השני ולטלפת.
גנדלף כרגע חושב שפרודו עשה כל מיני שטויות בדרך. אבל אחר כך הוא חוזר בו, והוא כן משבח אותו על זה שהוא היה אמיץ, ועל זה שבסך הכל הוא הצליח להגיע לריבנדל, עם הטבעת. מתוך הספר, לא היינו עומדים בזה, במסע הכוונה, אלמלא הפסען, או הצעדן, תלוי בתרגום, אמר פרודו, אך היינו זקוקים לך, לא ידעתי מה לעשות בלעדיך. עוקבתי, אמר גנדלף, והדבר כמעט המית חורבן עלינו, ועם זאת איני בטוח, אולי מוטב שכך. לפי שעה, אומר אך זאת, הייתי בשבי. זה הרגע שאנחנו מבינים פעם ראשונה למה גנדלף לא הגיע, אבל אני לא מבינה לגמרי למה הוא אמר שיכול להיות שזה שהוא עוקב היה לטובה. ובכל מקרה, הוא גם לא מפרט כרגע מה קורה לו, זה משהו שנשאר מאוד עמום. הוא כן מציין את שר המורגול ואת הפרשים השחורים ואת זה שתתחיל מלחמה. אני לא הייתי בטוחה אם כבר פגשנו את שר המורגול, אם זה מי שקלה את גנדלף, זה רק רמיזות כאלה.
אני שואל את עצמי כל הזמן מה מותר להגיד ומה אסור. בוא נגיד ש...
אם זה מתוך הספרים...
הכל מתוך הספרים.
של שר הטבעות, בוא ננסה בלי ספוילרים.
תראי, לא, מה שאנחנו... בכלל, העברת המידע בספרים של שר הטבעות, היא בדרך כלל קודם כל, כל הספר הוא מנקודת מבט הוביטית. אז מה שההוביטים יודעים, פחות או יותר גם אנחנו יודעים, וזה מתברר לנו יותר ויותר לאורך הסיפור. מה שכן, ההוביטים מכירים כל מיני אגדות ומסורת של הארץ התיכונה, שאנחנו לא ידענו אם לא היינו קוראים את הסילמריליון.
מבחינתי, זה דברים שהם מתוך הסילמריליון.
כן.
כשר? דברים שקוראים לנו קדימה בספר, אז...
בסדר. אבל מה שחשוב זה התשעה. הם בעצם תשעת הפרשים, אני חושב שגם הם מסבירים את זה כמה פעמים שם, הם תשעת רפאי הטבעת. ואלה בעצם נושאי הטבעות של בני האדם. כאילו, תשע טבעות יש למלכי בני האדם, תשעה מלכים, אחד מהם הוא המלך המחשף.
ראינו אותו ושמענו אותו, וכל פעם אנחנו מקבלים שם קצת שונה שלו, כמו שלעוד דמויות יש עוד שמות.
כן. עכשיו, המלך המחשף או מלך שר המורגול, האמת ששר המורגול, יכול להיות שזה אחד אחר, אני לא בטוח, כי יש אחד אחר שקוראים לו חמול, שאני חשבתי שזה אותו אחד, אבל אני לא חושב ככה, לגמרי בדיוק, זה האמת שאנשים מומחים אחרים, תצטרכי לשאול. בכל אופן, המלך המחשף, זה מה שחשוב, הוא היה מלך של ממלכה לא רחוק מריבנדל, מצפון לה, ממלכת בני אדם, אבל לא של אנשי המערב מהחבר'ה של ארגון, אלא של אנשים, בני אדם אחרים, שהם הפכו אפלים. הוא היה בעצמו מחשף מאוד מאוד גדול, אבל סאורון חילק לו טבעת, והוא לאט לאט הפך לעבד של סאורון, ובסופו של דבר כל אלה היו מלכים שהשתעבדו לסאורון בעזרת הטבעות שלהם. הטבעת גם נתנה להם כוח, אבל השימוש בה גרם להם להפוך לרפאים, זאת אומרת סוג של אלמתים, רוחות, משהו באמצע, משהו בעולם שמעבר שבא... בוא נגיד, הסוסים עוזרים להם לשמור על הצורה. לכן הם פרשים שחורים.
אז זה לא שר מורגול שקלה אותו, כי ראינו אותו בחלק מהמרדף.
נכון.
בפסגת הרוחות. גנדלף בכלל לא ידע שהפרשים השחורים מסתובבים עד חודש יוני, וכנראה כשהוא גילה, זה היה הזמן שבו הוא ניסה לשלוח לפרודו את המכתב, שנתקע אצל ברלימן. הוא אומר שהם ניצלו מפורענות בזכות ארגורן, והוא אומר את השם המלא שלו, ארגורן בן ארת'ורן, מגזע המלכים שמעבר לים. כל פעם אנחנו מגלים...
מגלים עוד משהו.
עוד משהו בקשר לארגורן, זה מאוד בולט פה, אז הכרנו אותו בתור הפסען, וכן ידענו שקוראים לו ארגורן, ויש את השיר שלו, אבל אנחנו נחשפים עכשיו גם לשושלת שלו. איזה מידע זה מוסיף לנו על הדמות?
קודם כל, זה עושה משהו שטולקין תמיד עושה, ובגלל זה אנחנו אוהבים אותו, הוא מעמיק עוד ועוד את השורשים של הסיפור. ודבר שני, עכשיו הוא חושף אותנו למי שהכרנו אותו בהתחלה בתור זר מסתורי, סתם איזה גשש בסרט המצויר שעשו בשנות ה-60-70, סרט של רלף בקשי, של שר הטבעות, הוא עשה אותו מאוד דומה לאינדיאני. כאילו ממש גשש שמכיר את הצמחים, אולי מדבר בשפת החיות כמו שאנשי בריא חושבים, אבל בסך הכל איזה ריינג'ר, פורסט ריינג'ר, ומסתבר פתאום שהוא מגזע עתיק וזה, וחשוב. עכשיו, זה לא סתם גזע עתיק וחשוב, זה אנשי המערב, אנשי נומנור. האנשים שבאו בעידן הסוף, העידן השני, הם באו מנומנור לארץ התיכונה של היום. נומנור בעצם הייתה ממלכת בני אדם על אי, האי נקרא אלנה, הממלכה נקרא נומנור, והיא הייתה מההר הכי גבוה שם, אפשר היה לראות את האי של בני לילית, של האלפים, שממנו אפשר לראות את ארץ האלים, ארץ ולינור, ארץ הוולר. זה היה כאילו המקום הכי קרוב שהם יכלו להתקרב לאלים או להיילס. אנשי הנומנור, אנשי המערב, הם שהגיעו לארץ בסופו של דבר ויסדו שתי ממלכות, את ארנור בצפון וגונדור בדרום, והם בעצם היו המלכים של ימי קדם, של תחילת העולם השלישי. אלנדיל היה המלך שלהם, הוא היה צאצא לבית המלוכה של נומנור, אבל צאצא מורד, כי כאילו המלכים של נומנור עשו את הרע בעיני אירו, מה שנקרא, ובסופו של דבר, עד כדי כך, הוא שווה את סאורון, וסאורון השחית את המלך האחרון, שהיה הכי מפואר והכי מושחת, הוא הלך להילחם בסאורון שהשתלט פה על הארץ התיכונה, ובקיצור הוא שווה אותו במקום להרוג אותו, וסאורון השחית אותו, ואז גם הוחלט, זהו, לגמור את העניין הזה של נומנור, כי זה נורא גרוע, והם פשוט הטביעו את האי ביין, וסאורון ככה איבד את דמותו האנושית. הוא נשאר רוח אפלה שבסוף התגלגלה חזרה לארץ התיכונה, אבל שם סאורון בעצם איבד את דמותו האנושית, שלפני זה הייתה נורמלית למראה כנראה, אם כי הוא תמיד היה מושחת. הבית הנאמן שנשאר נאמן למורשת שלו, בית אלנדיל, אז בעצם אראגורן בן ארת'ורן, ילמדו אותנו בהמשך, הוא מהשושלת הזאת, ולא סתם, הוא גם גדל בריבנדל. כאמור, הוא הצאצא של המלוכה הצפונית, שלא קיימת יותר, הממלכה הצפונית לא קיימת יותר. הוא התייתם מאביו בגיל צעיר, ואז אלרונד לקח אותו כבן חסות, והוא גדל ממש בריבנדל. השם שהוא קיבל לא היה אראגורן, אלא אסטל. זה השם שאימא שלו נתנה לו, אסטל שפורשו תקווה. והוא היה תקוות בני אדם, אבל אראגורן זה שמו האמיתי, ורק כשהוא היה בן 20, אלרונד גילה לו שזה שמו, וגילה לו את המורשת שלו. עד אז הוא פשוט גדל, הוא אמר, תגדל בלי תסביכים, ילד. וגם הוא, במהלך חייו, בערך בגיל הזה, הוא גם פגש את הבת של אלרונד, שנראה יותר מאוחר.
אז אנחנו חוזרים עכשיו לחדר, ופרודו נמצא שם עם גנדלף. פרודו מציין שהוא מקווה לא להמשיך בדרך, הספיקו לו הרפתקאות. הוא לא מבין לאן נעלמו כמה ימים מהחישוב של הזמנים שלו, איך שהוא מתעורר, כמעט הדבר הראשון שגנדלף אומר לו, זה היום ה-24 לאוקטובר, ואז הוא מגלה שהוא היה מחוסר הכרה איזה 3.5 ימים. בינתיים אלרון טיפל בפציעה של פרודו, היכולת של התנועה חוזרת לזרוע שלו, ומסתבר שחלק מעליו שנשאר בפצע, ואני ידעתי את זה.
Aha.
אני קלטתי את זה. אז אלרונד גילה את זה, והוא הצליח לשלוף את החתיכה החוצה. התחלתי לחשוב, האם הפציעה מהנשק זה מה שיצר לפרודו את כל התופעות לוואי, ואיזה שהוא המשיך לא להרגיש טוב, או שזה היה רק בגלל שהרסיס היה שם. ועכשיו כשהוצאנו את הרסיס, האם יחלפו כל התופעות, או שעצם זה שהוא נפצע, זאת הבעיה שלנו.
הרסיס הוא זה שגרם את מרבית תופעות הקשות, שאם הרסיס הזה היה נשאר, הוא היה ממשיך להשפיע עליו, והוא באמת עובר לממלכה של הרפאים, לכן הם המשיכו רק לשמור עליהם מרחוק. זה שהיה לו את הטבעת, זה גם, זה לא הוסיף לו.
הפיגיון מורגול היה אמור להפוך את הנדקר, במקרה שלנו פרודו, לסוג של רף הטבעת, אבל נחות, ואז הוא משועבד לפרשים, לא לגמרי הבנתי למה זה לא קרה לפרודו, הרי הוא כן נפצע ועוד נשאר שם הרסיס.
אז קודם כל, בפצע טיפלו והפצע כמעט החלים, אבל, וגם עוד דבר נוסף, מה שחשוב זה שאראגורן, הצעדן, הפסען, השתמש בעשב הזה, הטלס, עשוות המלך, איך שלא קוראים לו.
מה שגנדלף אומר לו, זה אכן עמד לך מזלך או גורלך, ואין צורך לומר אומץ לבך. כי הפיגיון לא נגע בלבך ורק את הכתף פילח, משום שהיית איתן בהתנגדותך. אז יש לנו פה כמה אלמנטים, זה גם זה שפרודו היה אמיץ והתנגד, ואחרי זה היה לנו איזשהו טיפול של אראגורן, ואחרי זה גם גלורפינדל עשה לו איזה נגיעת קסם שעזרה לרגע, ובאמת כשהוא קרא סופית, זה היה הזמן שהם כבר כמעט הגיעו לריבנדל. אז מזל, גורל, שילוב של הדברים.
כן, וגם כאמור, תכונת העמידות המופלאה של ההוביטים, שעליה כל הזמן מספרים לנו. כאמור, יש מקורות של כוח פנימיים בהוביטים האלה, במיוחד בפרודו, אבל באופן כללי בהוביטים.
גנדלף מספר לנו שלשר האופל יש אורקים, טרולים, ורגים, ששאלתי אותך מה זה, כי לא הכרתי את המילה הזאת.
ורג זה זאב דמוני במיוחד, אפשר להגיד גם שזה זאב גדול, הם מופיעים בהוביט הרבה.
אז יש לנו אותם, יש לנו זאבי אדם, ויש לנו גם בני אדם שמשועבדים לו. ריבנדל בטוחה בינתיים, אבל האלפים מפחדים משר האופל, למרות שמה שגנדלף אומר לנו, שהם לא התפתו עוד להסכית לו או לשרתו, ואני רציתי רגע להיזכר מתי היה הזמן שבו הם כן היו משועבדים או בצד של שר האופל.
קודם כל, זה שהם אומרים לא יסכימו להשתעבד לו שוב או משהו כזה או לא עוד, כן, זה קרה, סוג של קרה בעידן הקודם, שבו סאורון היה בארץ התיכונה ועשה כל מה שבא לו, עד שבאו הנומינורים ואמרו לו, ועשו לו נו נו נו, אבל בתקופה הזאת, התקופת של יצירת הטבעות, בני הלילית, האלפים שיצרו את הטבעות, ובמיוחד היוצר השלוש הטבעות, קלברימבור, הוא למד את סוד ייצור הטבעות, סאורון למד ממנו, ואז סאורון השתמש במידע שלו כדי ליצור את הטבעת האחת, שתשלוט בכל הטבעות האחרות, זה מה שהוא הכניס ליצירה שלה, שהיא בעצם טבעת של כוח, של שלטון. טבעות של בני הלילית, יש כל מיני דברים אחרים, כל מיני תכונות אחרות שהן אמורות לקבע את הכוח שלהם. סאורון יצר את הטבעת שלו אחרי שנוצרו השלוש, והיה אמור לשלוט בהם, אבל מה שקרה, קלברימבור גילה את הבגידה של סאורון. בשלב הזה כבר, כאילו, סאורון הציג את עצמו לפני כן כשר המתנות, ועזר להם גם בכל מיני דברים, והם בתמורה הוא באמת למד את הסודות שלהם. כשקלברימבור גילה את זה, הוא הכביא את שלוש הטבעות, נתן אותם לאנשים חשובים בין האלפים, הכביא אותם בעצם.
אז אלה טבעות שלא נמצאות תחת שליטתו של סאורון.
בדיוק.
היחידות בעצם.
כן, יש שבע טבעות של הגמדים שהם כנראה כולן עבדו.
נאכלו על ידי דרקון או דברים כאלה?
גם וגם עבדו במלחמות, בסופו של דבר הם לא נשארו על המלאכים, כל הטבעות עבדו, ולשמחתם של הגמדים, הם לא הפסידו מזה הרבה חוץ מהרבה מתים. זה כבר קרה בעבר, אבל בגדול, הטבעת, גם אם היא לא שולטת בשלוש, ברגע שהיא תגיע לידי סאורון,
אז יהיה לו כבר יותר כוח.
יהיה לו כבר יותר כוח, הוא גם יוכל לדעת איפה כל הטבעות האחרות, ויוכל לשלוט עליהן. זו התקופה שבאמת בני הלילית, האלפים היו משועבדים, אפשר להגיד, מיודדים איתו, חלק גם השתעבדו לו, אבל הם הבינו מזמן שאין להם מה לסמוך עליו, והם הצליחו לנתק את זה, וזהו. ומאז הוא גמור אצלם, שלב איקס.
אז זה לא שהם היו במרכאות בצד האפל, הם פשוט לא כל כך הבינו שזה מה שקורה.
נכון, okay. בדיוק.
גנדלף קצת מסביר לנו מה קרה כשפרודו והפרשים הגיעו למעברת, הוא אומר שהדמות הקורנת שהצילה את המצב, זו שחשבתי שהיא גנדלף, היא בעצם גלורפינדל. פרודו ראה אותו כמו שהוא נראה בממלכת הצללים, הוא ראה עד כמה הכוח שלו גדול, הוא בעצם ראה אותו כמו שהפרשים השחורים כנראה רואים אותו.
כן. גלורפינדל הוא אחד מהראשונים, מהאלפים שעברו לאמן, לוולינור, הארץ הברוכה, וזאת אומרת, הם ראו את אור שני העצים, הם ראו את כל האלוהות כמעט עד למעלה, וככזה הוא מבורך. עכשיו, גלורפינדל גם מופיע שהוא, בסילמריליון, באחד הסיפורים מופיע שהוא בעצם מת באחת המלחמות שם, במפלת גונדולין, אם אני לא טועה. בכל מקרה, לכאן טולקין הכניס אותו, והחליט לא לוותר עליו בגלל הסיפורים האלה, אז או שעשה איזה טריק שהוא יודע לעשות, כאילו האלוהים שלו. בכל מקרה, גלורפינדל כאן כבר המון שנים, מאז ההתחלה. זאת אומרת, הוא יותר זקן מאלרונד, כמובן שיותר מגנדלף.
אבל לא מתום.
נכון, נכון. כן, כן, מאוד חבל שמבטרים על תום תמיד. אבל זהו, אז גלורפינדל באמת בכוח האוסומנס הגדולה שלו, בכוח הנאורות והנפש העתיקה והחזקה שלו, הוא זה שעוד הורא אותו גם בממלכת הצללים, ואת הלשונות אש האלו הוא מסביר לו, זה היה פשוט החבר'ה שלו עם לפידים, אראגורן וההוביטים האחרים, שמי שבורח מהאש זה הסוסים, והפרשים גם לא אוהבים אותה, כי הם נלחמו עם האש גם בפסגת הרוחות.
כן, דיברנו על זה שהנשק המועדף על אראגורן זה מקלות ואש.
בדיוק. ברגע שהוא מצליח להכניס, הם מצליחים להבריח אותם לתוך הנהר, הם נסחפים, הנהר, השיטפון של הנהר גובר עליהם, וסוף סוף בא קץ לפרשים במצב הזה, הוא אומר לו כבר שלא נפטרנו מהם לעד, אבל לפחות בינתיים הם איבדו את החבל על הסוסים, הסוסים הם סוסים אמיתיים, אבל הם איבדו את הדמות הגשמית שלהם. ייקח להם כמה זמן לחזור.
גנדלף אומר שבפלך יש גם כוח שיכול לעמוד בפני מורדור. אני הייתי סקרנית לדעת על איזה כוח הוא מדבר, כי חשבתי שיש שם רק הוביטים, וזה קצת במרכאות רק הוביטים, כי אנחנו כבר רואים שיש להם את הכוחות שלהם, אבל על איזה כוח הוא מדבר?
על זה, הוא מדבר על ההוביטים. ההוביטים הם המעיין של הכוח, טולקין ראה בהם בני דמותם של הכפריים ממרכז אנגליה, הכפריים הפשוטים שהוא ראה בהם איתנות וכוח עמידה שכאילו מפתיע לאור זה שהם סתם אנשים קטנים ושמנמנים שאוהבים לאכול ולשתות. הסתבר שזה הכוח שלהם, גם בשכל הישר והאהבת הבדיחות שלהם, כל הדברים האלה, זה שיש להם צחוק עשיר זה מאוד חשוב. בתור ליצן רפואי אני יודע כמה שצחוק יכול לרפא ולעודד ואפילו להביא לכם חלק בעולם הבא, זה לא קשור לטולקין.
פרודו נראה טוב יותר, אבל כתוב לנו שגנדלף שם לב לאיזושהי שקיפות ביד הפצועה. אני הרגשתי שזה איזשהו רסיס מידע כזה שמשאירים לי פה אותו עכשיו, ואני מנסה לחשוב אם ומתי הוא יחזור להיות רלוונטי אחר כך. זה איזושהי רמיזה שהפציעה הזאת לא נרפאה לגמרי אולי, אני לא יודעת אם זה עוד יחזור להשפיע.
דווקא גנדלף פה מביע תקווה, שנראה שהוא לא יושחת, שפרודו, לפחות בשלב הזה, הפצע לא יהרוג אותו, הרסיס הוצא, והוא, מה שכרגע הוא בדרך, הוא רואה טיפה של שקיפות, זה באמת ההשפעה של הדבר הזה, כאילו שקיפות זה אומר שהוא עובר לעולם הצללים, אבל הוא אומר שאולי בסוף הוא יהיה כמו, מה זה, צלוחית שנמלאה אור, או משהו כזה, כלי שנמלאה אור, אם זה יהיה הסוף שלו, סבבה. ותחשבי שזה ייקח לו הרבה זמן, כי הטבעת מעריכה את חיי נוסעיה.
בשלב הזה גנדלף גם מעדכן את פרודו, מה היה במעברת, מה שדיברנו על הנהר שיצר את השיטפון, שזה היה בציווי של אלרונד. נכון לעכשיו אנחנו יודעים שהסוסים נסחפו, אבל באמת זה לא הסוף של הפרשים. וכדי לחגוג את כל המאורע הזה, ואת זה שהחבורה שלנו הצליחה להגיע לריבנדל, אז אנחנו הולכים לחגוג במשתה, אבל בינתיים פרודו חוזר לישון.
פרודו באמת צריך עוד לישון, כאילו חשבנו שזה הספיק, אבל זה לא הספיק. אבל כשהוא יקום, הוא כבר יהיה כמו חדש ומוכן לאכול, ולשמוע סיפורים כמובן.
בכל זאת, הוביט. כשפרודו מתעורר שוב, סם מגיע לחדר שלו, הוא מאוד מתרגש שפרודו מרגיש טוב, וסם מספר שהבית גדול ומלא באלפים או בני לילית, מוביל את פרודו למרפסת, ושם פוגשים את פיפין ומרי וגנדלף, יש לנו פגישת מחזור. מתוך הספר, הידד נצטעק פיפין וקם בקפיצה. הנה דוד עננו ירום הודו, פנו דרך לפרודו, שר הטבעת. הס! השתיקו גנדלף מן הצל שבערכתי המרפסת. יצורי זדון אינם נכנסים לעמק הזה, ובכל זאת חלילה לנו מלהזכיר את שמם. שר הטבעת לא פרודו הוא, כי אם שליט הצריח האפל אשר במורדור, השב ופורס שלטונו ברחבי הארץ, בתוך מצודה אנו יושבים, בחוץ מסתרר האופל. תודה גנדלף שבאת להוריד, למרות שברור שהוא צודק בדברים שלו,
כן, אבל קודם כל הוא צריך להשתיק את החצופים הקטנים. גנדלף, כאמור, הוא מהיר בלשונו הקשה. כמו שהוא אמר בהתחלה לפרודו שהוא עשה המון שטויות, אבל אומר, סליחה, אני מתכוון שאתה מאוד מאוד אמיץ. ככה גם לפיפין, אבל פיפין זה כאילו באמת כל פעם הוא אומר לו פולו וטוק. פיפין הוא באמת זה שהכי הבדחן הקטן שם. בסך הכל פיפין הוא בחור צעיר, הוא רק בן 33.
הוא רק הגיע לבגרות
הגיע
עכשיו.
הגיע לבר מצווה, כן. ממש הגיע לפרקו רק עכשיו. והוא ממש, כאילו, גם למד מה זה פיין סוף סוף. אז הוא באמת משתעשע, וכאילו, עד עכשיו הם לא ידעו בכלל מה זה שר הטבעת, אז מה פתאום שיהיה אכפת לו? פתאום אומרים לו, שמה, זה הוא שלו שאסור לנקוף בשמו.
בהחלט, זה בדיוק נכנס לקטגוריה של דברים שאסור לנו להגיד, זה גם לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, אבל אנחנו רואים שאפילו בריבנדל, שאנחנו נמצאים במין אי כזה של...
מצודה, כמו שהוא אומר.
לגמרי, אז אפילו שם, עם כל הדמויות החזקות, כל מי שחזק ואנחנו מכירים בינתיים, נמצא שם כדי להגן עלינו, אנחנו עדיין לא אומרים דברים כאלה.
נכון, זה גם מאוד התפיסה של טולקין, שמילים זה דבר חשוב, זה דבר שיוצר תודעה, זה דבר שיוצר תרבות ומציאות, וגם אמצעי ספרותי, כמה שאתה פחות יודע מה זה בבירור, אתה יותר פוחד מזה. זה משהו אפל, רחוק, אבל שרובץ עלינו כמו עננה ואימאלה, מפחיד נורא.
חוץ מזה שאני בטוחה שגם פרודו לא כל כך בא לו שיקראו לו שר הטבעת, הוא היה מאוד רוצה שיקחו ממנו כבר את הטבעת הארורה הזו. הם נכנסים לארוחה, יש לנו אולם מלא בראש השולחן, במקום של כבוד, יש לנו את אלרונד ולצידו גנדלף וגלורפינדל. אני לא יודעת אם זה אומר שהם גם הכי עוצמתיים בחדר, או הכי חשובים מבחינת המעמד החברתי שלהם שם.
כן.
באמצע השולחן, על כיסא הפריון, יושבת גבירה יפה, שפרודו משער שהיא קרובת משפחה של אלרונד. זוהי ארוון, בת אלרונד, או בשם האלפי שלה, אונדומיאל. בעצם זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים גם את אלרונד וגם את ארוון. זה איתי, מה תוכל לספר לנו עליהם? עם כמה שפחות ספוילרים?
נתחיל עם אלרונד. קודם כל, מה שמאוד יפה פה שאין הרבה, יש תיאור פיזי של שלושת האישים האלה. הרבה פעמים, כאמור, טולקין מעדיף לתאר את הרושם שהם יוצרים, אבל כאן הוא גם מתאר את הרושם שהם יוצרים, איך הוא אומר, על מצחו חוכמה ובעיניו פלדה, משהו, דברים כאלה, אבל זאת הכוונה. את אלרון אנחנו מכירים עוד מההוביט, זה העניין. עכשיו, בהוביט לא ידענו מה הוא בדיוק, כאילו, בהוביט אמרו שהוא ידיד האלפים. משם לכאן הוא כבר, בסופו של דבר הוא התקבע כחצי אלף.
חצי, מה החצי השני?
חצי, בן אדם, אדם.
אוקיי.
ומסתבר שזה לא יוסיף ולא יוריד ממך, אלרונד הוא, אני חושב שארגורן אומר את זה פה, הוא בכור גזענו. הוא אחד מהחצאי אלף הראשונים. זאת אומרת, הוא בן של אלווינג וארנדיל שנראה בהמשך. שהם שניהם חצאי אלפים בני אדם במקור, ואלרונד ואחיו אלרוס קיבלו ברירה לפני כמה אלפי שנים, בעידן הראשון, הם קיבלו בחירה בין להיות אלפים, כלומר בני על מוות, או להיות בני אדם, אבל מאוד מאריכי ימים וחזקים ושולטים. אז אלרוס, האח של אלרונד, בחר להיות מלך של בני אדם, והוא מייסד נומנור. ככה שבעצם ארגורן הוא קרוב מאוד מאוד רחוק, מאוד 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 רחוק של אלרונד. אלרונד בעצם בהוביט מופיע כאיזה בן אדם, מה שגם אז וגם בספר הזה, מופיע שהוא בן אדם שיודע את המסורה, המסורת, את הסיפורים והאגדות והאמיתות. רוב הדברים הוא ראה במו עיניו. של הארץ התיכונה, הוא מחזיק בבית שלו ספרייה. זאת אומרת, ריבנדל זה הבית של אלרונד, גם פה וגם בהוביט קוראים לזה הבית הידידותי האחרון. בהוביט זה היה ממערב להרים, ופה זה ממזרח לים. ככה שמה שחשוב זה שהבית הידידותי האחרון, לפני שעוברים לארצות שאוי ואבוי. ואלרונד הוא פשוט השליט של המקום הזה, והוא מחזיק בידיו את כל הידע של הדורות, הוא יותר מגנדלף, אז זה אלרונד, הוא כאמור מאוד זקן, וארוון היא ביתו, זאת אומרת שהיא גם מאוד 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 זקנה, דווקא רק בת 2800 או משהו כזה בשלב ההוא.
היא גם מגיעה בקרוב לגיל הבגרות של
האלפים. בדיוק. והתמזל מזלה, והיא פגשה את ארגון, אסטל שלנו שהיה אז, הצעדן שלנו, הם נפגשו באיזשהו שלב בגיל שהוא היה בן 20, היא הייתה רק בת 2760 או משהו כזה. אז אלרונד לא הרבה יודעים עליה, חוץ מזה שהיא הבת של אלרונד, היא ישבה בבית אימה בלוריאן, כתבו על זה?
כן, אתה גונב לי מהציטוט.
בבקשה.
מתוך הספר... כתוב לנו שימים רבים ישבה ארוון בארץ שערי אימה, בלוריאן, ורק לאחרונה חזרה לבית אביה לריבנדל. אבל אחיה אלאדן ואלרוהיר יצאו בשליחות לאי שם, כי תחופות היו מצטרפים לנוטרי הצפון ורוכבים עמם למרחקים, ושכוח לא שכחו את היסורים שנתייסרה עמם בצינוק האורקים. פסקה קצרה, היא נותנת לנו המון מידע, אני אפילו לא בטוחה מה המשמעות של הכל, אבל אני מבינה שאלפים לא אוהבים אורקים, ובמיוחד כנראה לא המשפחה של אלרונד.
תראו, אף אחד לא אוהב אורקים.
כולם אוהבים את פינרוד, אף אחד לא אוהב אורקים.
בדיוק. יפה, למדת את החוק השלישי או משהו כזה. אורקים, את יודעת, זה הרעים. אורקים זה החיילים של הרעים. כל מעשה נבלה כמעט שנעשה זה אורקים, אם זה לא בני אדם רעים.
אז זה הסטורמטרופרס שלנו פה.
בדיוק. בדיוק, זה זה. והאורקים של ההרים, שכנראה הם אלה שתפסו את אמא של ארוון, האורקים של ההרים, הרי הרפל, הם די עצמאיים במאות האחרונות, ויש להם את הממלכה שלהם מתחת להר, שבאה גם באחד מהמערות שלה, בילבו מוצא את הטבעת בהוביט, אבל זה לא קשור אליהם.
אנחנו יודעים משהו על הסיפור של האמא עם האורקים?
היא פשוט ישבה אצלם בצינוק לפני, אני לא יודע לפני כמה זמן זה היה, כמה מאות שנים אני חושב זה היה, אבל היא נשבתה ובסופו של דבר הצליחה לברוח, אבל היא מתה בסופו של דבר בעקבות הדבר הזה, אם לא מתה שם כבר. אבל מה שחשוב גם שארוון בילתה הרבה אצל שארי אמא בלוריאן, בעצם אצל סבתא שלה.
בסעודה פרודו יושב עם המכובדים, בעוד ששאר ההוביטים יושבים בשולחן צדדי, כמו שיש כזה את השולחן ילדים.
שולחן הילדים, בדיוק. זה שולחן הילדים, שם אפשר להשתולל קצת יותר.
מתאים לפיפין בטח, הפסן או הצדן, הוא בכלל לא נמצא בארוחה הזאת. ליד פרודו יושב גמד מכובד, מאוד מקושט, בשם גלוין.
גלוין מאוד פשוט, הוא אחד מחבורת הגמדים שיצא עם בילבו למסע בספר ההוביט. ולכן הוא אמור לכולם להיות עוד פגישה שמחה של, או, פה אנחנו מכירים משהו, זה מההוביט וזה, אני בתור קורא מאוד שמחתי לפגוש אותו, אמרתי, או, סוף סוף עוד חיבור להרפתקאות הנפלאות של בילבו.
בספר מציגים לנו בשם גלוין, שהוא אחד מבני הלוויה של תורין צינת אלון.
תורין צינת אלון זה מנהיג הגמדים שיצאו עם בילבו למסע להר הבודד, להשיג בחזרה את זהבם שהדרקון שדד.
גלוין מזהה את פרודו כי סיפרו לו עליו, והוא מתעניין מדוע ההוביטים יצאו למסע, אבל הוא מבין שאולי הוא לא אמור לדעת. ופרודו מתעניין למה הגמד כמוהו הגיע לריבנדל, אבל גם זה לא נושא שבדיוק מתאים לשיחה באותו רגע, אז כולם מאוד מנומסים ואני נשארת סקרנית. מה שהם כן מדברים עליו זה על המתרחש באזורים הצפוניים של ארצות הפרא, ובשיחה עולים המון שמות ומקומות.
כולם שמות שיהיו מוכרים בחלקם לקוראי ההוביט, שמוצאים פה הרבה 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 תזכורות להוביט, כמובן את ביאורן שכבר לא בחיים, מה שאומר שעבר המון זמן מאז. תחשבי שבילבו היה אז בן 51, במסיבה הוא היה בן 111, ומאז עברו איזה 17 שנה. זאת אומרת שזה קרה מזמן, לפני 70 ומשהו שנים.
17 שנים וחודש בערך.
17 שנים וחודש, ועברו בערך יותר מ-70 שנה, עברו איזה כמעט 80 שנה אולי, מאז הקישה שלהם עם ביאורן. אז הבן שלו הוא כבר זקן, גרים ביאורן הזקן, שבהוביט הוא כנראה עדיין לא היה, וכבר הוא נקרא זקן. זה האנשים של ביאורן, הם שולטים במעברות הנהר האנדואין, הנהר היותר מזרחי, בין ההר הבודד להרי הרפל. הוא מזכיר גם את אנשי האגם של עיר האגם, שהם גם מההוביט, שהמנהיג שלהם היה זה שירה והרג את סמאוג הדרקון. כולם אנשים שהופיעו בהוביט, הצאצאים שלהם, יותר דיוק.
מה שגלוין מספר לפרודו זה על הנעשה בממלכת הגמדים או הגמדאים, וגם שם נזרקים המון המון שמות, אפילו לא כותבים לנו את כולם. אנחנו שומעים שדיין מלך ההר, ושבעה מתוך 10 בני חבורה שהשתתפו בקרב 5 הצבאות עוד יושבים איתו.
זה החבורה שכאמור באה עם בילבו לגנוב את הזהב בחזרה.
אז בעצם כל החלק הזה יש לנו המון 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 חיבורים להוביט. מה שעוד הוא מספר לנו זה שיכולות החישול והריקוע של הגמדאים היום פחות טובות ממה שהם היו לפני שהגיע הדרקון, אני משערת שגם הדרקון זה מתוך הוביט, אבל יכולות הקריאה והבנייה השתפרו.
אז שימי לב, הוא מכניס פה עוד איזשהו קוורק קטן של טולקין, שזה שני דברים, א', ברוב הפעמים אצל טולקין, מה שהיה פעם היה יותר טוב. אבל מה שקרה עם הגמדים ספציפית, הגמדים הם אנשי האומנות, כן? אנשי העבודה. אז דווקא היכולת שלהם כצורפים ומתקיני כלים וכאלה קצת פחות טובה. יכולת הריקוע, העבודה עם זהב ומתכות ותכשיטים היא פחות טובה, אבל הם השתפרו בטכנולוגיה. זאת אומרת, הם פחות בקסם, יותר בטכנולוגיה, וזה משהו שכמובן טולקין פחות אוהב. הם מודרניים, הם לאט לאט נהיים יותר מודרניים. אז הם יותר טובים בקריאה ובסלילה ובטכנולוגיה, ופחות באומנויות העתיקות, המסורתיות.
מתוך הספר, פרודו אומר, בילבו ודאי היה מתפלא לראות עד כמה נשתנה שמעון סמוג. גלוין הביט בפרודו ונתחייך. חיבה יתירה, חיבבת את בילבו. הלוכן? שאל. כן, נשיב פרודו. מעדיף הייתי לראות אותו מכל הצריכים והארמונות שבעולם. זו לא הפעם הראשונה בפרק שבילבו מוזכר, או שפרודו חושב עליו, וגם עולים עכשיו סיפורים שאני משערת שכל מי שקרא את ההוביט קיר, וגם זה קשור לבילבו, אז יש לנו פה יופי של הרמה להנחתה, ובכל זאת מה שיקרה בקרוב הצליח לגמרי להפתיע אותי ולשמח אותי. המשתה נגמר, כולם עוברים לאולם אחר, אין שם שולחנות, יש שם אח גדולה שתמיד בוערת, באולם יש איזושהי דמות שנראה כאילו היא ישנה, ויש איזו גלימה שמכסה את הפנים שלה, אנחנו לא רואים מה זה בכלל. אלרונד מאיר את הדמות, ואנחנו מגלים שזה בילבו. הוא היה... כן, המחיאות כפיים עכשיו.
איך התגעגענו?
לא ציפיתי, לא חשדתי.
נו, הפתעה?
מסתבר שבילבו היה עסוק, ולכן הוא לא בא למשתה, והוא פשוט היה תקוע באמצע חיבור של איזשהו שיר.
זה העיסוק שלו עכשיו, זה מדהים שהוא פחות...
הוא יצא לפנסיה, הוא עושה את מה שהוא באמת אוהב.
לחבר שירים. הוא כאילו, היה לו שלב של מסעות, אבל המסע לריבנדל זה מה שהכי חשוב. בסופו של דבר הוא נמצא כבר די הרבה זמן בריבנדל, מחבר שירים להנאתו, ושימי לב שעד כדי כך הוא כל כך אוהב לחבר שירים, שהוא פספס ארוחה. זה מדהים. משתה, לא סתם.
אז אני חשבתי שזה קצת מוזר, כי זה משתה. ועוד משתה לכבוד פרודו. איך הוא לא בא לכבד אותו בארוחה הזאת? איך הוא לא בא לפגוש את פרודו בחדר שלו מיד כשהוא התעורר? בסדר, אתה אוהב שירה, זה היה עד כדי כך יותר חשוב לסיים עכשיו את השיר?
שאלה טובה. אנחנו יכולים כאן רק לשער. מסתבר שהוא כל הזמן שם. יכול להיות שהוא פשוט נרדם, הוא מתחיל להתנהג כמו פנסיונר, כמו זקן טוב, שנרדם כל פעם שיש לו הזדמנות.
בילבו רוצה שהדונדן יעזור לו בחיבור השיר, והולכים לחפש אותו בשבילו. בינתיים, בילבו, פרודו וסם משלימים פערים. בילבו הגיע לריבנדל בלי יותר מדי הרפתקאות בדרך, משם הוא המשיך עם הגמדאים לדייל, והוא חזר לריבנדל, ופה הוא כותב את הספר שלו, נשארתי שזה הספר האדום שכבר שמענו עליו, והוא כותב שירים, והוא מהרהר, ככה הוא מעביר את הזמן שלו, הוא מעודכן בעניין טיבה של הטבעת. הוא אפילו רצה לחזור להוביטון לקחת אותה. אבל אלרונד וגנדלף חשבו שהאויב ימצא אותו ויערוג אותו, כי הם מחפשים בגינס, הם לא יודעים איזה, ואני לא יודעת אם הם גם היו חסים עליו, אפילו הם מגלים שזה הוביט בשם בגינס בלי הטבעת, הם כנראה היו מורידים אותו to be on the safe side.
כאמור, הם צדקו בזה שהם מנעו אותו מלעשות את זה.
זה בטח היה לו, אבל מאוד מתסכל, גם ההבנה הזאת של מה שהוא בעצם השאיר לפרודו, וגם זה שאין לו מה לעשות כרגע, אין לו איזושהי דרך לעזור. זה הרבה יותר גרוע לדעתי מלהיות בחוסר הידיעה, זאת אומרת, כשהוא יצא...
חוסר העונים הזה, כן.
כשהוא יצא ממעון בג, הוא לא ידע כלום מהדברים האלה.
אנחנו ידענו על זה מיד אחר כך בפרק הבא, אבל עד אז באמת, גם פרודו אמר, מה? זה מה שנתתם לי? מה, אתם משוגעים? בילבו גם שמר כל כך בקלות על הטבעת עד אז, כי השר האפל היה פחות חזק. ועכשיו הוא התחיל לאסוף כוח עוד בלי הטבעת. תארי לך מה זה יהיה כשהוא ימצא את הטבעת.
אם הוא ימצא את הטבעת, אני לא יודעת אם הוא ימצא אותה.
גם המשקל של הטבעת והרוע שלה גדלים אחרי שבילבו עזב אותה. הוא עזב אותה בנקודה מאוד קריטית, שהיא רק התחילה להתחזק ולהיות יותר אפלה. וגם שם היא עדיין לא שיאה משפיעה.
קרי עכשיו חלק מהספר שבילבו מדבר ואומר, וגנדלף אמר, הטבעת יצאה מרשותך בילבו, גם לך, גם לזולתך, לא ייטב אם תנסה לשוב ולעסוק בעניינה. הערה תמועה, כדרכו של גנדלף מאז ומתמיד. עכשיו בילבו מבקש לראות את הטבעת שוב, ופרודו שולף אותה, בחשש, אבל שולף אותה מהשרשרת שתלויה על צווארו, היא כבר לא על שרשרת בכיס, היא על שרשרת על הדבר. מתוך הספר, בילבו הושיט ידו, אבל פרודו מהר ומשך את הטבעת לאחור. לתמהונו ולמגינת ליבו, מצא ששוב אינו רואה לפניו את בילבו, כמו צל נפל ביניהם, ומבעד לו נשקף יצור זעיר ומקומט, פנים רעבות לו, וידיו גרומות וחמדניות, הוא חש רצון לחוות בו. בילבו מסתכל על פרודו, מבין מה קורה ומבקש מפרודו שירחיק את הטבעת. נחשבתי שההערה של גנדלף בכלל לא תמוהה, למרות שבילבו אולי חשב שהיא תמוהה, כי חד משמעית לטבעת יש עוד כוח על בילבו, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה אם חלילה הוא ייגע בו, אפילו לראות אותה זה משהו שמשפיע עליו, והנוכחות שלה זה אפילו גורם לו, לפחות בעיני פרודו, להיראות שונה. אני לא יודעת אם זה רק משהו שבעיניים של פרודו, שבאמת החזות שלו משתנה.
זה מאוד מעניין ומשאירים את זה לשיפוטנו. מה שטולקין כותב זה שזה בעיניים של פרודו, אבל זה לא בטוח, זה לא חד משמעי, כי הוא אומר כמו צל נפל ביניהם, זאת אומרת ששניהם משתנים. עכשיו, בילבו בפירוש פתאום נהיה לו מבט רעב בעיניים, מבט זדוני אולי, פתאום ניצט לו איזה אור בעיניים זדוני שלא היה שם קודם, או שפרודו רואה את זה ככה. בסרט עשו את זה בצורה מאוד פשטנית, והאמת, אחד הרגעים המפחידים בסרט, שפתאום בילבו נראה כמו מפלץ, קטן אבל מפחיד, ונזכיר שזה מה שהטבעת עושה לנושאיה. כל מי שנושא את הטבעת מתמכר, וזה התמכרות לכל החיים שאין הרבה דברים שירפו אותה.
אני הרגשתי שזה מתואר לנו שפרודו רואה את בילבו, אולי בערך כמו שבילבו ראה את גולום.
מעניין, את יודעת מה? בהחלט. גולום, אם את זוכרת מהסרט, גולום יש לו איזה אור בעיניים שניצט כשהוא חושב, מדבר, שיש לו איזה כוונת זדון, זה האור וזה מה שאולי בילבו רואה, אבל בילבו חושב שזה הדמות. כאן פתאום פרודו רואה את בילבו, וגם פרודו כאמור יש לו את הכוח של הטבעת עליו, שאומר לו כבר זה סכנה, תהרוג את, הוא חש רצון לחוות בו, זה לגמרי אצל פרודו.
אבל ברגע שהוא מסלק את הטבעת, בילבו חוזר להיות חייכני, ואז מגיע
הצעדן, כן.
זאת אומרת, הפסן. הצעדן.
הצעדן.
ארגורן, הבנתם. הדונדן, אמר בילבו, כאן נוהגים לקרוא לו כך, אך סבור הייתי שלמדת לפי דעיך. לפחות בשביל לדעת שפירושו של דונדן, אדם מן המערב, נומנורי. כבר דיברנו על מה זה נומנורי.
מבחינת טולקין הם הגזע העליון של בני האדם, או לפחות הגבוה ביותר.
הפסען או הצעדן, פשוט בהמשך הפרק עדיין ממשיכים להתייחס אליו ככה בינתיים, נהדר מהסעודה כי אחיה של ארוון חזרו עם חדשות שהוא רצה לשמוע מיד. אבל אנחנו לא שומעים אותם כרגע, אני גם לא יודעת אם נשמע אותם בהמשך. הוא מסכים לעזור לבילבו בכתיבת השיר, ופרודו נותר לבדו. באולם יש מנגינות ומילים בלשון אלפים, ופרודו נסחף ושוקע בשינה. מתוך שינה הוא שומע את בילבו, קורא את השיר שכתב.
טוב, זה שיר מאוד מאוד ארוך. השיר הזה מספר על ארנדיל, אחד מאבותיו של ארגון, ואהובתו, זוגתו אלווינג, שהיא עפה אליו. בקיצור, הוא זה ספן, שהוא גם מלך של איזה ממלכה שם בבלריאנד, הארץ שכבר לא קיימת. ממערב לארץ התיכונה, הייתה ארץ שלמה שהייתה מחוברת אליה. הארץ הזו גם שקעה בעידן הראשון.
יש להם בעיה של לוחות טקטונים שם, הכל שוקע.
כן, כל מה שמושחת ורע, בסופו של דבר לא מצליחים, בשביל לנקות אותו סופית, מטביעים אותו, זה מה שקרה. אז ארנדיל היה שליט של איזה ממלכה שם בבלריאן, והוא היה ספן והוא שט, ועבד בים, ואז אלווינג, אשתו, רעייתו, אהובתו, עופפה אליו, לא סתם קוראים לה אלווינג, למרות שזה לא הפירוש, הפירוש של השם שלה באלוויש זה רסיסי כוכבים, בכל זאת, יש לה ווינג בשם, אז מה אתם צוחקים איתי? היא עופפה אליו והביא לו את הסילמריל האחרון שנשאר, אחד משלושת הסילמרילים שהיו, שהיא אבן שיש לה גם מפיצה אור וגם יש לה כוח. בעזרת הסילמריל הוא הצליח להגיע עד לוולינור, האדם חצי אלף היחיד שהגיע לשם אי פעם. משם הוא מקבל את העונש למתנה שלו, והוא הופך בעצם לזה שאם הסילמריל משיט את הכוכב הזה, שהוא כוכב נוגה, כוכב הבוקר וכוכב הערב, שזה בעצם אותו כוכב בארץ שלנו, נוגה, וזה האגדה שמלווה את התופעה הטבעית הזאת, והיא קשורה בעצם לאחד מאבותיו של ארגון ושל ארוון.
זה השיר הכי ארוך שהיה לנו בינתיים בספר, ואמרתי שאין ראוי מבילבו בשבירת שיא השיר הארוך ביותר בינתיים בספר.
ארנדיל היה מלאך אשר בארוורניאן רגע. ספינה של עץ תדהר בנה בנימברסיל להפלגה. המפרסים רקם זהב בכסף את הפנסים. צורת ברבור לחרטומה ואור הבהב על הניסים. שריון מלכי קדומים לבש על מגינו פסוקים חרת. סגולה מפני פגיעת אויב. קשתו הייתה עצמות דרקון, חיציו בדי הובנה וחוד. ציפה בכסף הצינה והנרתיק אבני קדקוד. את חוד חרבו יצק פלדה וכסדתו שמיר אדום. נוצה של בז שם על נזרה ועל חזהו יהלום. רק נגיד שבמקור זה לא יהלום, זה אמרלד, איזמרגד, וזה מה שחשוב לארגורן שיהיה.
פרודו מתעורר, יש שיחה של בילבו עם איזשהו אלף בשם לינדיר על השיר.
הוא לא חשוב בשום צורה להמשך.
אין, הוא רק לא יודע לזהות בין בני אדם והוביטים.
בסגנון השירה.
בסגנון השירה, בילבו קצת נעלב מזה. ואז אנחנו מגלים שבעצם החלק היחידי שהיה חשוב לארגון להכניס לשיר, זה השינוי עם האבן, שזה יהלום בתרגום של לבנית או איזמרגד. כשהם מסיימים לדבר, פרודו ובילבו יוצאים מהאולם, ביציאה הם שומעים איזשהו שיר, פעם הוא קצר והוא בלשון של אלפים. אז אני לא הבנתי כלום, חוץ מזה שזיהיתי את השמות, אלברף וגילטוניל.
זאת ורדה, גבירת הכוכבים, ורדה אחת מהוולר, וזה שיר שבאמת למדנו, אלברת גילטוניאל, סיליברן פנה מיריאל, או מנל אגלר אלנס, נחיירד פלנדיריאל, או גלדרמין אנורס פנוילוס ללינדון נבאר סינבארון. כמעט כמו טולקין אני. בגדול זה אומר, גבירת הכוכבים, איזה יופי של כוכבים, אוי כוכבים, כוכבים, איזה יופי של כוכבים יש פה. לובשת לבן כמו כוכב עם ענן, משהו כזה.
הגיוני. כשהם יוצאים, פרודו רואה את אלרונד ואירוון לידם, ולהפתעתו, הפסען, שהפעם מתייחסים לו בשם ארגורן, והוא עוטה שריון של אלפים עם כוכב על החזה.
כוכב מהשיר.
בילבו לוקח את פרודו אל החדר שלו, שם מדברים עד שסם בא לקרוא לפרודו לישון.
פה באמת פעם ראשונה, עוד לא מזכירים את ההשפעה, אני חושב, אבל פעם ראשונה שהוא רואה את ארגורן בדמותו המלכותית, עם שריון, עם איזה אבן על החזה, כוכב על החזה.
לא בבגדים מלוכלכים של נווד.
כן, ולא אינדיאני, בדיוק. פתאום הוא נראה כמו באמת איש המערב צאצא
ל... נצר לשושלת מלכים.
בדיוק.
בזה אנחנו מסיימים את הפרק שלנו השבוע.
איזה כיף היה לפגוש את כולם, ממש.
זה הרבה באמת... פגישות. פגישות,
פגישות
רבות.
מרובות, בהחלט. תענוג.
די, בכל פרק אני נותנת לאורח או האורחת שלי לבחור איזשהו ציטוט שלא מתוך הכתבים של טולקין, אבל משהו שמתקשר לנו לפרק. אני אשמח לשמוע מה הציטוט שבחרת לנו השבוע.
טוב, יש לי ציטוט קצר כנגד השירים והסיפורים הארוכים שהיו פה. זה מאוד מזכיר את ריבנדל, כי בריבנדל זה באמת מרכז הספרייה הלאומית של הארץ התיכונה. הציטוט הוא, תמיד חשבתי כי גן העדן יהיה דומה לספרייה. את זה אמר או כתב חורחה לואיס בורחס, סופר, שגם היה לו סיפור על מישהו שזוכר הכל, והיה יכול לתאר לך יום שלם, כל מה שקרה באותו יום, הקטע מהחלון שהוא ראה, אבל התיאור היה לוקח יום שלם. אז זה די קצת כמו אלרונד, שהוא באמת משמר את הזיכרון של הארץ התנכונה אצלו בריבנדל. וזה ממש גן עדן, המקום הזה של לשבת, לשמוע שירה, לשמוע מוזיקה, לישון... לקום, לאכול, לישון שוב, תענוג, מה שצריך לפנסיה.
לגמרי, לא פלא שבילבו החליט ללכת לשם. איתי, האם יש איזה דברים שאתה עובד עליהם בעולם האמיתי, איפה המאזינים והמאזינות שלנו יכולים לפגוש או למצוא אותך?
אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, ליצן רפואי, אני חלק מפרויקט שנקרא פרויקט רופא חלום, זה פרויקט שכבר כמעט 20 שנה פועל, אני ספציפית עובד במחלקת ילדים בבית חולים קרמל, כבר מעל 15 שנים. גם במרכז לבריאות הנפש, שער מנשה, וגם אני מחליף בעוד כל מיני מקומות, אבל אלה שני המקומות העיקריים שאני עובד בהם, עם ילדים ועם מבוגרים. הפרויקט שלנו נקרא פרויקט רופא חלום, ואפשר לתרום לו, חוץ מזה אפשר סתם להיות בקשר. הפרויקט שלנו יש לו עמוד באינטרנט, Dream Doctors, לחפש במילה אחת.
אני אוסיף את הקישור לרופא חלום בתיאור של הפודקאסט, כדי שתוכלו למצוא את זה בקלות. די, תודה רבה רבה שהתארחת איתי פה היום, היה מאוד נחמד. וזהו, אנחנו מסיימים את הפרק השבועי, נפגשים בשבוע הבא עם הפרק הבא שהוא ארוך במיוחד. יש איזשהו סיכוי שזה יהיה פרק מאוד מאוד ארוך, או שזה יהיה פרק בשני חלקים. נגלה בהמשך, גם אתם וגם אני נגלה את זה בהמשך. תודה רבה שהזנתם, אם נהנתם מהפרק, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות ותדרגו, זה מאוד מאוד נחמד לי לראות את הדירוגים שלכם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק הרשמי, מסע לא צפוי פודקאסט תולקינאי, וכמובן שיש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, וזהו בעצם, להתראות לכולם. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.